io ce li faccio. שוב. בכל אופן, זה מה שעשינו שבוע שעבר. אז השבוע נשאר לנו בפרק א' לדון ברשימת המלכים שמלכו לאדום לפני מלוך מלך לפני ישראל, ולהתחיל סוף סוף את הרשימות האמיתיות, אלה של בני ישראל עצמם, ששם אנחנו ניכנס ונתחיל, אבל אני לא יודע מתי נצא. זה תלוי בכם בין השאר, ומתי שאתם תרימו דגל לבן אני אפסיק. אז בואו נתחיל קודם כל עם הרשימה של המלכים שמלכו לאדום. בשביל זה הבאנו את הדף. יש פה טבלה די מסודרת שרואים בה את ההבדלים בין בראשית לבין דברי הימים. לפני שאנחנו נדון בדברי הימים, בואו נסתכל על בראשית קודם כל. כן. ואלה המלכים, אתם רואים באמצע הטבלה? ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. וימלוך באדום בלע בן באור ושם ירוד אינהווה. וימות בעלה, וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבוצרה. וימות יובב, וימלוך תחתיו חושם מארץ התימני. וימות חושם, וימלוך תחתיו הדד בן בדד, המכה את מדיין בשדה מואב, ושם עירו אבית. וימות הדד, וימלוך תחתיו סמלה ממסריקה, וימות סמלה, וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנהר. כמעט כמו שיר. וימות שאול, וימלוך תחתיו בעל חנן בן אחבור. וימות בעל חנן בן אחבור, וימלוך תחתיו הדר, ושם עירו פאו, ושם אשתו מאת אבל, בת מטרד, בת מי זהב. מה לא שם של בת?
זה כן שם
שם. מה?
הדר.
הדר זה שם של בן.
פה זה שם של בן.
כן, גם בהרבה מקומות אחרים. אני מכיר אנשים שקוראים להם הדר היום.
גם אני.
כן, עד היום הדבר הזה עוד ממשיך. זה מראה את הקשר הנצחי בינינו לבין התנך. כן, כמובן שבעצם זה הדד, אבל זה לא... כן, זה לא... בכל אופן, אחרי רשימת המלכים מופיעה בבראשית רשימה של אלופים. אחרי שגם לפני זה היו כבר רשימה של אלופים, אלופי סעיר, אלופי אחורי קוראים להם, אלופים של עשיו לפני זה הופיעו. עכשיו יש לנו רשימה נוספת, ואלה שמות אלופי עשיו למשפחותם, למקומותם, בשמותם. אלוף תמנע, אלוף אלוהב יפזת, אלוף לבמה, אלוף אלה, אלוף פינון, אלוף פינון, אלוף פינון, אלוף מבצר, אלוף מגדיאל, אלוף אירם, אלה אלופי אדום למושבותם, בארץ אחוזתם, הוא עשיו, אבי אדום. עכשיו, כמובן שבכותרת ובחתימה של האלופים, אז בעל דברי הימים הוריד כל קשר למקומות ונחלות, כמו שאמרנו בכל הפרק. כן, אז אין למשפחותם למקומותם בשמותם, למושבותם גם לא נמצא, בארץ אחוזתם. הוא עשיו אבי אדום גם יורד. בגלל שאבי אדום, מה זה בעצם אומר? בכלל, הנוסחה שאנחנו ניתקל בה הרבה של X אבי Y. מה היא אומרת? בדרך כלל.
גם מאבי העם שם.
אבי מקום מסוים, הייתי אומר. כן, כלומר, הוא המייסד, או האבי היושבים במקום מסוים. כן, אז יש גם אבי תקוע, יש אבי קריית יערים, יש כל מיני כאלה שאנחנו נתקל בהם בהמשך. זה בעצם הרעיון שם. עכשיו, עשיו אבי אדום, זה לכאורה מפתיע, כי הרי על כן קרא שמו אדום, הוא אדום, אז מה זה אבי אדום? אלא אבי ארץ אדום. כן, אז זה... עשיו אבי אדום. יש מקומות עדיין ש-X אבי Y זה גם פשוט מישהו שהוא אבא של נקרא לזה של אדם שהוא הבן שלו. כן, אני לא מצליח לזכר עכשיו במקרה מסוים. כן, טוב, האמת זה גם לא פשוט. ככתוב נען, למה הכוונה? האם הכוונה שחם הבן שלו קוראים לו כנען, או שהוא אבי כנען? כן, וירא חם אבי כנען את אהבת אביו. האם הכוונה שהוא האבא של בן שקראו לו כנען, או שהוא אבי הכנענים, יושבי כנען? אז גם שם יש מה להתלבט. אז בכל מקום כזה צריך להתלבט. מחיר אבי גלעד, זה גם שאלה. כי הרי יש מישהו בשם גלעד, בן שלו שהוליד בנים, לכאורה. כן, אז דורש לפחות מחשבה.
זה לא יכול להיות שניהם?
יכול להיות שניהם, במקרה של גלעד זה אפילו מתבקש. אבל...
במקרה שלך זה גם.
במקרה של חם זה אפשרי. לא יודע מה בדיוק הזה. יכול להיות. אם באמת צריך לקבל את זה כפשוטו, שבא נוח ואומר, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו, אז כנראה שהוא הכיר אדם בשם כנען. ומה שהוא אומר שזה כנראה היה הבן של חם. מה שלא ברור זה למה הוא לא מקלל את חם. אבל זאת שאלה שכשנגיע לשם תזכירו לי. אז בואו נראה מה יש לנו. יש לנו רשימה של 8 מלכים שמלכו באדום, ורשימה של 11 אלופי עשיו. בבראשית אנחנו לא נדון עכשיו בלמה הזכירו את זה, למרות שזה מאוד מעניין, כי כתוב לפני מלוך מלך לבני ישראל, וכמובן מה שכל חוקר מקרא כופר יכול ישר לקפוץ ולומר, יש פה משהו בתורה שכתוב רק מתי שיש כבר מלך לישראל. כן, הרי אין עניין לכתוב דבר
כזה. לפני שהיה מלך לישראל.
כן, אבל זה שאומר לפני מלוך מלך לבני ישראל, זה כבר אומר שיהיה מלך לישראל. זה לכאורה פשט הדברים. כן, זה כאילו, זה לא כאילו טוב, לא אמרתי שיהיה, רק פשוט לפני שיש. זה לא נראה לי כל כך עובד בפשט הפסוקים. עכשיו, מתי זה בדיוק קרה? מתי המלכים האלה מלכו? מתי הם התחילו ומתי סיימו? זה בדיוק השאלה בעצם. כי אם בעל חנן בן אחבור מת, ואז אחרי זה מולך תחתיו הדר או הדד, אז אם הדד הזה היה בתקופת משה, סבבה, או לפני. אבל אם הוא היה בתקופת, לא יודע מה, דוד, חס וחלילה, אז כבר משהו אחר. ופה באמת יש מחלוקת וכולם דנים בזה בראשית. מה בעל דברי הימים רוצה כשהוא מביא לנו את הרשימה הזאת? הרי לכאורה עד עכשיו אנחנו עקבנו אחרי השושלת, אחרי עץ היוחסין מאדם, ובדקנו כל אחד כמה, איזה בנים נולדו לו, וכל ענף שלא היינו צריכים, הזכרנו אותו ועזבנו אותו. אבל אנחנו עקבנו אחרי איזשהו אילן יוחסין מסודר. עכשיו הגענו לעשיו, נשאר לנו את ישראל, ולפני שאנחנו מדברים על ישראל, חשוב לו לומר רשימה של מלכים שמלכו לאדם. מה אכפת לי? אז מה אתם אומרים?
השאלה זה גם למה צריך אותם בראשית, לא למה?
לא, נכון. אני רק אמרתי שלא נדון בזה, אבל ודאי שצריך לשאול את זה גם בבראשית. גם בבראשית נשאלת השאלה למה בכלל צריך זה.
אני חשבתי, אני פשוט התכוונתי שיכול להיות שאלה משתפת, שזה שאתה אומר... אומר אותם, אתה מנגד אותם למי שאתה מעוניין, להמשיך אותו.
ולמה זה מונגד?
זה מונגד להמשך
לא, מן הסתם לישראל.
כן, אין אלה לא.
כן, אבל אלה יש להם מלכים ואלה אין להם מלכים, או...
אלה מסתיימים כאן, הם פחות חשובים לנו. אלה, כאילו, זה הדגשה עד כמה הם פחות חשובים לנו.
מה, זה שיש להם הרבה מלכים. עוד אפילו לפני שמלך מלך בני ישראל, הם כבר היו וואחד מלכות. זה משפיל מאוד את האדומים.
אולי זה... בגלל...
טוב, זה מיד עם הפרשת, זה רשי, לא?
דברי הימים... דברי הימים אצל המלוכה גם. אז אוקיי, נתת לרגע סוסלתי וכפוליטי.
אבל את הרשימה של מלכי מואב הוא לא יביא. את הרשימה של מלכי ישמעאל הוא לא הביא, וכולי. כן, כל מלכי הערב שמופיעים בנביאים. כן, הוא לא מביא רשימות של מלכים אחרות. הוא מביא את הרשימה הזאת מהתורה, שיכול להיות שתהיה תשובה משותפת גם לשאלה למה בתורה זה מופיע. אבל אנחנו עדיין צריכים לשאול. אז למה זה מופיע? כן, מה שחשוב לנו זה למה בעל דברי הימים חשוב לו להזכיר את זה. זה מאוד מפריע לרצף, לא קשור ולא כלום. עכשיו, לגבי השאלה מתי זה קרה, באמת צריך להתלבט, כן? כי לכאורה באמת זה חייב להיות עד ימי משה, אם משה רבנו כתב את זה. אבל יש מפרשים שאומרים שהוא יכול לומר את זה בנבואה וכולי. אז מה אנחנו יכולים בעצם לומר? כן? לגבי הרצף של ההיסטוריה, עכשיו אני מדבר, של אדום. אז יש לנו לפני, נתחיל את זה אחרי המלכים האלה, יש לנו רשימה של אלופי אדום. ושימו לב מה בעל דברי הימים עושה ביניהם. כן, מה בעל דברי הימים מוסיף בין שתי הרשימות? משהו קטן ומאוד חשוב. וימות הדד, ויהיו אלופי אדום וכו'. במקום לסיים את הרשימה של המלכים, ואז להתחיל רשימה חדשה, ואלה לשמות אלופי עשיו למשפחותם, שזה מה שמופיע בבראשית. בדברי הימים הוא מחבר ביניהם כאילו ברצף. וימות המלך הזה וכמה מלך הזה, וימות המלך הזה וכמה מלך הזה, וימות הדד ויהיו אלופי אדום, אלוף תמנה אלוף אלוף ותת. הוא יוצר רצף שבו בעצם אלופי אדום האלה, שהם רק אלופים, הם לא מלכים, הם אלופים מקומיים כאלה, מעין שופטים, הם אחרי המלוכה. היו שמונה מלכים ואז זה נגמר, וימות הדד ומגיעים לאלופים. מה זה נותן לנו?
זה דבר מאוד הגיוני,
אני אומר
לך כמה מלכה, אתה בתקופת של ההיסטוריה ש... תקופה מסיימת שהשאלות של מלכים נגמרו וזה התפצל לכמה שופטים, זה קרה לך עם היוונים אחרי מות אורדוס וזה קרה לך עם הרומאים.
לא נראה לי שזה המודל הנכון, כי אצל היוונים הייתה פה חתיכת אימפריה שחולקה למלכים, פה זה חתיכת פרובינציה קטנה שחולקה לעוד יותר קטנה, אפילו 11 אלופים במקום כזה קטן כמו אדום. זה כל אחד שלט על הארבע אמות שלו בערך.
מקדוניה חולקה לארבע ממלכות.
מה? מקדוניה היא לא אדום, זה ריבלד, מה אתה משווה בכלל?
היא עיר קטנה, אזור קטן,
לא,
שאתה
לא,
אזורים
לא.
עוד יותר קטנים.
אז מקדוניה ממש ממש לא אזור קטן, תבדוק במפה. אבל לא נדון בזה, בכל אופן.
ואנחנו נחסים לאימפריה של יוון.
בסדר, נכון, כי האימפריה של יוון, ברגע שכבר תפסנו את כל, בעצם מרומא ועד זה, ועד כמעט הגנגס, אז כן, זה בהחלט קטן מקדוניה. צודק, נכון.
יכול להיות שזה אומר בעד הערות את הניפוד לעם ישראל, שבהתחלה היו להם שופטים ואז מלכים.
ופה זה הפוך. עכשיו, גם אצל ישראל דרך אגב, מתי נפסק את המלוכה? למה נפסקת פה המלוכה? איך אצלנו נפסק את המלוכה? שבאים ומגלים אותנו ועושים לנו את המוות. נכון? זה לא סתם קורה. טוב, המלך מחליט שאחרי מותו לא יקום אף אחד וסוגרים את הבסטה. זה לא קורה. כן? בדרך כלל כשיש כבר מלכות מסודרת עם שרים ועם נקרא לזה מנגנונים תקינים של מלכות, אתה לא יכול לסגור אותם וזהו. כי אז אתה חוזר לאנרכיה ולבלגן ולכל מה שקרה בתקופת השופטים. אז לא סתם ככה קורה איזה משהו כזה.
בסוף השושלת ה-23 של הפרעונים, הפרעה האחרון מת והכהנים תפסו את מקומו.
נכון, אבל זה בגלל שתחת יחד הפיכה של הכהנים. אבל שוב, הדוגמאות האלה הן דוגמאות מסוגים של אימפריות ושל דברים מסוג הזה.
יש לך פה איזושהי אימפריית אדום.
לא, לא, זה לא אימפריית אדום, זה תשווה את זה לישראל או למואב או לדברים מסוג הזה.
מדברים על העולם בתחילת דרכו, לא היו לך את המדעי אימפריות
באותה תקופה. בדיוק, לכן אין מה להשוות את זה.
אז ברגע שהוא
מת, התחילה הפיכה, זה הפיכה באדום והכהנים השתלטו, או מישהו אחר.
האלופים
השתלטו. טוב, בסדר, מכיוון שיש לנו תשובות יותר פשוטות שכתובות בתנ"ך, אז אין לנו צורך להיכנס לדחוקים. אבל יש הסבר די פשוט. מה קרה, אם תסתכלו למשל על הכותרת פשוט, אני חושב שזה כבר ייתן את התשובה. אלה מלאכים שמלכו בעץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. ואז מלך מלך לבני ישראל והלך על מלכי אדום. כן, הרי מלך מלך בישראל, מי כבש את אדום? משה? דוד. באמת, שאול הוא לא מלך, מה אתה משאול? כן, בספר שמואל הוא מלך.
זה בערך מה שאמרתי.
מה?
זה בערך מה שאמרתי, זה מלך את
ההפיכה. משהו כזה, כן. בימי דוד, כתוב במפורש על אדום, שהוא שם באדום ניצבים, נציבים, בכל אדום שם נציבים. כלומר, מעכשיו לא שולטים פה מלכי אדום, אלא נציבים שלי. כן, אז יכול להיות שאפילו ככה צריך להבין את זה. אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל בארץ אדום. כן, זה כבר יכול להיות מובן יותר פשוט של הדברים. ואז באמת, אחרי שהוא מת, אז היו רק אלופי אדום. שזה גם מה שאמרתי שבבראשית קורה, זה מה שקורה גם לפני המלכים. לפני המלכים יש רשימה של אלופי אדום ואלופי אחורי. אדום כמובן שכובשים את אחורי ומחסלים אותם, זה מופיע בספר דברים. ויש תקופה של אלופים, אחרי זה תקופה של מלכים, ואחרי זה אותה תקופה של אלופים.
אז
עכשיו, אם אנחנו עוקבים, כן, מה?
אז האלופים שכתובים בבראשית היו בתקופת דוד.
אלופים שכתובים בבראשית, אם זה נכון, ובאמת, דוד הוא זה שמחסל את השושלת, אז כן. עכשיו, יש לזה כמה רמזים נחמדים. קודם כל, המלך האחרון פה נקרא, בדברי הימים לפחות, הדד. כן, וזה גם סביר. עכשיו, לא נדון עכשיו בשאלה של האם אדום האמינו בהדד. כן, הרי לכאורה הדד הוא אל של?
ארם.
ארם. כן, ולא רק זה, אלא יש לנו עוד מישהו שהגיע מארם, והוא המלך הראשון, לכאורה. בלה בן באור, לא מזכיר לכם את בלעם בן באור? זה קצת יותר מדי דומה. עכשיו, אם אנחנו נראה שאפילו שהמלך הראשון של אדום מלך בתקופת משה, זה אפילו יותר יגרום לנו לחשוד שזה זה. נכון? עכשיו, לא רק זה, אחרי זה יש לנו גם את הדד בן בדד. כן, שזה גם כן מישהו עם שם קצת ארמי. ואנחנו לא נמשיך לדון, אבל בעל חנן בן אחבור, זה אומנם לא בדיוק ארמי, כי בעל הוא אל כנעני, אבל זה מתחבר שם ומתערבב. אז אפשר לראות פה שהמלכים הם לא בדיוק אדומיים במובן הרגיל, הם לא צאצאי אדום, אלא שלטו באדום. יש פה פשוט כל פעם בא איזה גם מלך אחר ממקום אחר, מעיר אחרת, אין פה שושלת מסודרת. אלא כל פעם מישהו אחר. אבל לפחות מלך יש. עכשיו, לאורך ההיסטוריה של אדום, אנחנו יכולים לראות כמה פעמים שיש מלך אדום, ובסוף, בסוף, בסוף, כשדוד כבר כובש אותם, זה לא בדיוק הסוף, אחרי זה יש עוד איזה, אבל כשדוד כובש אותם, אז במלכים הוא סופר לנו, כן, אני רק אפתח ואקריא ככה בכמה פסוקים, שקם שטן אחד לשלמה, ואז מסופר ככה, יש איזה אחור בזמן, רקע על זה, הדד האדומי. כן, מזרע המלך הוא באדום. הוא היה מזרע המלך, ואז הגיע יואב, והוא בא לקבר את החללים, ויח כל זכר באדום, כי ששת חודשים ישב שם יואב וכל ישראל, הדכרי כל זכר באדום, ואז הדד בורח עם כמה אדומיים מעבדי אביו לבוא מצרים, ואז יש את כל הסיפור שהוא לוקח אישה את אחות של תחפנס הגבירה, ואז בסוף הוא חוזר ורוצה לחזור לארצו. אז זה היה הדד האדומי. עכשיו יש לנו פה את הדד, גם כן, לא בדיוק כתוב הדד האדומי, אבל כתוב הדד, הוא המלך האחרון, ובסוף כתוב היה מות הדד והיו אלופי אדום וכו'. אז אולי זה גם קשור. עכשיו, מתי יש לאדום מלך? מתי אנחנו יודעים שיש מלך לאדום? קוראים איזה מקום? לא אחרי דוד, אלא לפני.
אדום מצד הדרם, מצד אחד אתה טוען איזה ויימות הדד באמת דוד ואתה מבסה הדד היה
סתם. לא, לא. קודם כל אני לא זיהיתי בין הדד הזה להדד הזה. אני רק אמרתי שיש קשר. כן, ודאי שאם לאבא שלך קוראים הדד והוא המלך, אז סביר להניח שגם לך יקראו הדד ואתה תהיה המלך. דבר שני, אם אתה רוצה לזהות ביניהם, זה לא בעיה. כי יכול להיות שבאמת היה מלך, והבן שלו קראו לו הדד. ואז הדד הרי מסופר שהוא רוצה לחזור לארצו ולעירו, אחרי שדוד ויואב מתו, אז אחרי זה הוא חוזר לארצו, ויכול להיות ששם הוא מלך. כל האפשרויות האלה אפשריות. אני רק אומר שזה איזה מין כיוון אפשרי. יש פה את השם הדד מסתובב יותר מדי בסביבות אדום, דווקא כאן. אבל אני לא מדבר דווקא על זה, הראיות שלי הם מכיוונים אחרים, וגם הם לא מספיק חזקות, רק נשים לב אליהם. מתי אתם יודעים על מלך אדום?
משה שלח למלך אדום.
נכון. מלך אדום, כן, לא נתן להם לעבור.
מן הסתם גם היו מלכים לאדום לפני
כן.
כן?
קשה להוכיח
משם.
קל מאוד להוכיח. מה היה לפני זה? כלומר, זה בשנה 40 לצאת מן ישראל מארץ מצרים, יש מלך לאדום. מה קרה בשנה הראשונה לצאת מן ישראל מארץ מצרים?
תיאורים
ארכיאולוגיים,
כנראה מצרים שלטה שם.
בפשט.
יש, לא מוזכר בשירת הים.
נו, ומה כתוב שם? אז נבלו אלופי אדום, גבל. אז מה היה בשירת הים? היה אלופים לאדום. ואחרי זה בשנה 40, פתאום יש מלך לאדום. אז סביר להניח שזה בדיוק הנקודה שבה התחילו המלכים שמלכו לאדום. והנה יש לנו את בלה בן באור, שהוא הראשון. והוא גם כאן בתקופה שיש מישהו בשם בלעם בן באור.
עובדה שיש מלכים לא אומרת שאין אלופים.
מה? אז למה נבלו אלופי אדום ולא מלכי אדום? מה העניין? אלופי אדום זה כנראה אומר שזה מי ששלט אז. אבל לא משנה, זה שוב, כל הדברים אני רק זורק, כי זה אפשרויות להבין את הדברים. אם זה באמת נכון, והאלופים בשירת הים, הרומזים שאז היו האלופים, אחרי זה היה מלך, אז אנחנו יודעים מתי נגמרו השמונה המלכים האלה. בסופו של דבר, השמונה המלכים האלה לא מספיקים בשביל כל האורך נראה לי. אם נעשה חישוב מהיר, יכולים להיכנס ככה בדוחק. יכול להיות שזה שמונה שושלות, או משהו מהסוג הזה. בכל אופן, מה שבא לדברי הימים, בא ואומר, זה היו מלכים בארץ אדום, אבל לפני שמלך מלך לבני ישראל. עכשיו, למה כל כך חשוב אבל להגיד שמלכו מלכים לאדום רק אז? ועכשיו אנחנו ניצחנו והכל טוב ויפה. דבר אחד מאוד חשוב, זה להזכיר את דוד, נכון? זה דוד הולך להיות מאוד חשוב בספר הזה. אז הנה אנחנו מזכירים שגם אדום די נגמרה, אבל אפשר להזכיר גם את מואב ועוד הרבה עמים אחרים שדוד הולך לנצח אותם. אז כאן אנחנו נכנסים לדיון אחר לגמרי. מה מטרת בעל ספר דברי הימים לפי התקופה שלו בכתיבת דברים מסוימים? כלומר, בעל דברי הימים לא סתם כתב מה שבא לו בלי שום הקשר. בעל דברי הימים היה בתקופת בית שני, ויש דברים שהפריעו בתקופת בית שני. עכשיו, למה שהאדום יפריעו לנו בתקופת בית שני?
נוצרים.
נוצרים עוד לא היו בתקופת בית שני. בטח לא בתקופת בעל דברי הימים, כן? אז לא.
הנוצרים הגיעו רק בשנת 70 לספירה.
אדום, נו, כן, מה? נתמקד. אתה כבר עם מקדוניה ועם זה, אלא... לואי השלישי. עוד מעט תתחיל להביא לנו כל מיני דוגמאות.
הקטע עם מקדוניה היה קשור.
אקטואליות. כן, לא לזה, אבל...
לזה.
הלאה. אז מה אתם אומרים? מה הקשר בין אדום לבין בית שני?
זה
סדום.
אדום, רומא שולטת בנו.
רומא זה אדום, רחמנא ליצלן. מאיפה הבאת את זה?
הגמרא אומרת את זה?
בדיוק. ואין לזה שום זכר בפסוקים או בכל משהו אחר. זה כנראה דרשה מאוד מאוד יפה, אבל דרשה. מה?
בגלל הורדוס.
בגלל שהורדוס הרי הוא המציא את רומא.
היה אדומי, והוא היה הנציג של רומא בארץ.
אז אתה אומר שזה בתקופה מאוד מסוימת.
כשאני מכיר את מקדוניה, זה כבר לא קשור.
זה לגמרי לא קשור. לא, אני רק מנסה לשלול גם את הקשר של זה. משום מה הוא מתעקש, לא יודע מה זה. בשלב מסוים מאוחר מאוד בהיסטוריה של בית שני, אז יש איזשהו קשר בין אדום לבין רומא. יפה, חזק וברור. הלאה, אנחנו בבית שני בתחילתו, ומה הקשר בתחילת ימי בית שני, בשיבת ציון וקצת אחרי, בין אדום לבין זה? שום דבר, אתם לא... קצת היסטוריה.
נתן לי קצת היסטוריה,
אתה
לא אהבת אותה.
זה העתיד, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על היסטוריה.
זה אותו זמן, לא, זה לא.
אדום הייתה שותפה פעילה בחורבן, נכון? חורבן בית ראשון.
חורבן בית ראשון? לא.
כן. לא, החלטה שלא.
רומא?
לא רומא.
אדום.
אמרתי רומא? אמרתי רומא או אדום? אני אמרתי רומא?
כן, אמרת.
אוקיי, לא, אז אדום, אדום. אדום הייתה פעילה, אתה בטוח שאמרתי אדום. אדום הייתה... אמרתי אדום. אוקיי. כבר הזיכרון שלי וזה. אז אדום הייתה פעילה בחורבן בית ראשון, ורואים את זה בעל נערות בבל. כן, ש... לא, לא בעל נערות בבל, סליחה. נו, זכור השם לבני אדום, את יום ירושלים.
זה בעל נערות בבל.
כן, סכן בעל נערות בבל. אז... יש איזשהו קשר, וזה לא רק המקום היחיד שזה מופיע בו, גם בעובדיה ועוד כמה מקומות. יש כמה קינות על אדום שהם עשו דברים נוראים ואיומים, ולכן הם עוד יחטפו על זה. עכשיו, כששבי ציון מגיעים חזרה לארץ ישראל בתקופת בית שני, לפני בית שני, הם באים כדי לבנות אותו, אז מגיעים למצב אחר לגמרי ממה שהם עזבו את הארץ. כאילו, אם אנחנו קצת נסרטט את זה.
אז אם ארץ ישראל היא זאת, בהנחה שהיא זאת, והיא לא. אז אדום עד עכשיו איפה ישבו? כאן אתם רואים. משהו כזה. אני מקווה שזה מה שאתה אומר.
לא רק.
בשלב מסוים התקדמו קצת לפה. כן, ביהושע לפחות נראה שהגבול הוא כאילו עם אדום הוא פה. משהו כזה. אבל בתקופת בית שני, כשהם חוזרים, אחרי שכל ישראל הלכו, אדום נמצאים פה. מה שאחרי זה נקרא על ידי הרומאים אדומיה. כן? חברון למשל היא עיר אדומית. הגבול של פחוות יהודה, איפה שבית ציון יושבים, זה בית צור בעצם. בית צור, משהו כזה, אחרי זה קצת משתלט על האזור הזה, משהו כזה, אולי קצת לפה. זה איפה שישראל יושבים, ופה יושבים אדומים. וכל האדומים שאחרי זה מתגיירים בכוח בימי החשמונאים, הם אלה, הם יושבים פה. והגיור הזה דווקא הלך לא רע, בגלל שהאדומים היו שותפים פעילים בתקופת בחורבן בית שני, אבל מהצד שלנו. כלומר, הם היו איתנו. אז הם עשו קצת תיקון ככה למה שהם עשו בית ראשון, ואז הם מתו יחד איתנו, וזה היה נורא נחמד. בכל אופן...
הם עדיין חיים בינינו.
יש מצב, סביר להניע. הורדוס חי וקיים, משהו כזה. אז... זה אדום בתקופת בית שני, וכשאנחנו מדברים על אדום, אנחנו מדברים על זה, וכולם רואים את זה. עכשיו, יש פה איזו בעיה אפילו אמונית, הייתי אומר. אנחנו לא ניכנס את זה בכל הנביאים, אבל רואים שאחרי החורבן בני ישראל חוששים שהשם עזב אותנו. ועזב אותנו זה אומר שזהו, הוא כבר לא בחר בנו. היינו ניסיון יפה, לא הלך, עכשיו הוא עובר לבבתו. עכשיו, מי זה הבבתו?
חברתי את בית יהודה ואת בית ישראל, ברית חדשה.
מה?
זה פשוט שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו.
זה די פשוט שכתוב פה עזב אותנו?
קורה ברית חדשה, קצת אחר כך כמה נוצרית עם ברית חדשה.
הבנתי. אז אתה אומר שזה מאוד פשוט. הפסוקים אני חושב קצת יותר מסובכים מה שאתה אומר. כאילו, יש פסוק, סגר את העניין. כל ספר, ספרי נביאים אחרונים, זרוק לפח.
לנוצרים זה עבד טוב מאוד.
מה? זה טוב. לא יודע אם זה עבד טוב מאוד, אבל...
מה אתה עושה פה?
אז... והגוש, לנוצרים זה עבד טוב מאוד.
הלאה. אז לפני שאנחנו פה נתחיל לזרוק תלמידים החוצה. כן, לא דרך הדלת. אז בואו נחזור לענייננו. אז יש באמת חשש גדול שהשם עזב אותנו והוא עבר לבא בתור. כשמי זה הבא בתור? אדום.
הרי תכלס בספר בראשית, האם יש רמז לזה שאדום לא נבחר? יש סיבה לחשוד שאדום הוא לא חלק מהעם הנבחר? כן, כי, נו.
כי הם לא חלק מהעם הנבחר, הם אדום.
זה ברור, כן. הרי כתוב בספר בראשית איפשהו, לא?
הברכות הגיעו ליעקב.
הברכות של מה הגיעו ליעקב?
הברכות של הארץ ושל
ה... והברכות הגיעו ליהודה, סבבה, נו הלאה. אז ראובן נדחה? הוא לא בחלק מהעם הנבחר?
לא.
שמעון, לוי, לוי?
לא.
זה שיש ברכות והאבא נותן ברכות זה גם אצל יעקב וכולם היו חלק מהעם.
אני בספק אם
הם
באמת...
לא.
אחד מהם אתה אומר
כאילו... אתה לא מאמן אצל הספר.
של? של הספר. שעשיו לא נבחר. כי?
טוב, זה לא היה כמורה, אבל זה כל הספר. אני מתחיל מאדם. מדברת את נוח, מדברת את אתה לחם, יפת אלוקים אלה יפת, איזה יופת.
אין בעיה, אז אתה אומר שפשוט בגלל שספר בראשית ממשיך לדבר על יעקב ובניו ולא על אדום, אז זה אומר שהוא לא נבחר. זאת אפשרות, הרי ספר שמות תכלס כן יגיד שהוא נבחר. אבל האם אדום נדחה או שיעקב נבחר? האם יש בעיה באדום? האם יש בעיה בישמעאל? כן, ישמעאל, נו, זו דוגמה טובה. כי ישמעאל למשל, יש סיבה לחשוב שהוא לא, בגלל שהשם אמר במפורש שמי ששרה, כן, כי ביצחק יקרא לך זרה, כלומר, שרה היא זאת שתוליד את הבן הנבחר, ולכן ישמעאל, שהוא מבין השפחה, הוא לא קשור בכלל. אבל כשיש לך תאומים שנולדים ביחד, כן, הם רק רבים על הבכורה, כמו שראובן ויהודה וליוסף רבים אולי על הבכורה, אבל הם רק רבים על בכורה. פרץ וזרח רבים על הבכורה, בבטן, בדיוק כמו יעקב עשיו. למה לחשוב שזה גורם לכל מה שאנחנו הפכנו את עשיו? כן, מה גם שמי שיקרא בתמימות את הפסוקים בבראשית? עשיו יוצא לא רע. לפעמים אפילו אנחנו חוששים שיתום יעקב, כן. אבל, כן, זה דיון כואב שלא נעשה עכשיו. אז בני ישראל לפחות, אחרי שהם גלו, ולא רק זה, אלא שבני אדום באים ועוזרים להגליה, אז הם מבינים שכנראה השם בחר באדום. לזה נכנס מה שתפתחו שנייה במלאכי.
אין ברכה מפורשת של יצחק כי ביעקב יקרא לך זרע.
נכון.
אבל יצחק כן עושה את הבחירה. הוא אומר, ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך לרשתך את ארץ מגוריך שנתן אלוקים לאברהם.
סבבה, מה זה אומר? שהוא יקבל את הארץ. ולכן אדום, כתוב מפורש, עשיו לוקח את בניו ונשיו וכולי, והולך אל ארץ מפני יעקב אחיו. מקבל את זה. דרך, זה א', דבר שני, יש, טוב, מי שקורא את ספר בראשית ומעיין בו, אז קשה לפספס, מה זה קשה? קל לפספס, כולם עושים את זה. שיעקב מחזיר לעשיו את הברכה. פספסתם את זה.
לא.
טוב, מצוין. אז כנראה שיש סיבה לחשוד שיש פה איזה בעיה, הוא גנב את הברכות, הוא מחזיר אותן. אז שוב.
סליחה
לבורות איפה? מה? קח נא את ברכתי אשר הובאת לך. יש פה דו משמעות מכוון, וזה לא רק הפסוק הספציפי הזה, יש עוד כמה רמזים שם. הוא בא וכאילו... טוב, בסדר, לא משנה, לא ניכנס לכל הדיון. מה?
הברכה שאני יותר מצמצמת.
איפה?
במה שאומרים אחרי יום בעשיו, כאילו אחרי שיעקב נגן לו.
לא, מה שיצחק נתן לעשיו. בסדר, אבל יעקב בא לעשיו ומחזיר, אחרי שהוא חוזר מחרן.
אוקיי.
טוב, בסדר. ואנחנו במלאכי פרק א'. כן? סיינו דברי הימים פרק א', אנחנו עוברים למלאכי פרק א'. אחרי זה אנחנו נגיע לראשית פרק א'. ובזאת נסיים את התנ"ך. הפוך. מלאכי גם כן בתקופת... מלאכי גם כן נגמר... נגמר, הוא מתחיל, אבל הוא מסיים בעצם את תרי עשר. והוא בעצם בתקופת בית שני. וזה בתקופה שאנחנו מדברים עליה. וכך מתחיל הספר. מסע דבר השם אל ישראל ביד מלאכי. אהבתי אתכם, אמר השם, ואמרתם במה אהבתנו. הלא אח עשיו ליעקב נאום השם, ואוהב את יעקב. ואת עשיו שנאתי, ואשים את ערב שממה ואת נחלתו לתנות מדבר. כי תאמר אדום רוששנו ונשוב ונבנה חורבות? כה אמר השם צדקות, הם היבנו ואני אהרוס. וקראו להם גבול רשעה, והעם אשר זעם השם עד עולם. ועיניכם תראינה, ואתם תאמרו, יגדל השם מעל לגבול ישראל. זה הנבואה הראשונה של מלאכי. עד כאן. עכשיו, אותה שאלה היה אפשר לשאול גם פה. מה הקשר בין אדום עכשיו לבין ישראל? למי אכפת שהוא אהב את יעקב ואהב את עשיו לפני, לא יודע מה, בספר בראשית? אלא שכאן הוא באמת אומר להם, נכון, עשיו הוא אח ליעקב, אבל לא, אני לא בחרתי בו, את עשיו שנאתי אותך, אהבתי. כשלאהוב ולשנוא זה לא פשוט בעניין של רגשות, כי לקדוש ברוך הוא כמובן אין רגשות, זה בשיעור השני המקביל. אבל יש בחירה באהבה ובשנאה. כשכתוב שיצחק אוהב את עשיו כיצד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב, כוונה בוחרת ביעקב. אין ספק שהיא אהבה את כל הבנים שלה. לפחות את שניהם. כן. אז יש איזו סיבה להבין שזה הכוונה פה. ואמרתם במה אהבתנו, איך בחרת בנו? אני שמתי את עשיו שם במדבר ובשממה, ואם הם ינסו לבנות זה לא ילך להם. ואתם תראו את זה, ואתם תראו שאני בחרתי בכם ולא בהם. אז זה בעצם הסיפור של המלאכים שמלכו בארץ אדום לפני מלך מלך בני ישראל. כן, וידך זיל גמור, יש עוד הרבה מה לומר על זה, אבל אנחנו רוצים הרי להתקדם ולהגיע למקום הבא שבו ניתקע.
אדמה בעצם המטרה.
המטרה. יש פה, שוב, חלק מאותו חשש של בני ישראל מאדום בתקופת בית שני, אז שוב באים ואומרים לא, אדום הם מלכו וסגרנו כבר את העניין, הם לא יהיו פה יותר. ואחרי זה ישראל הגיעו, ואתם רוצים לשמוע מה קרה עם ישראל, תקראו את הספר. כן, אבל אדום, לא, הם לא בעיה. הם לא מהווים בעיה. יש עוד מקום אחד שהם יהוו בעיה בהמשך הספר, ואז מאוד מהר הם יהרגו את עצמם.
אז מה זה חשוב בראשית? אז בראשית זה הכל השפה מוכרת?
מה?
כל מה שכתוב בראשית.
אתה חוזר לשאלה של העריכה בהתחלה שדיברנו עליה?
בראשית למדבר.
בראשית למדבר, מתי נכתב?
כן.
שאלה מציינת. הלאה. שנגיע לשם. מה זה מתי נכתב? אין לדעת מתי נכתב. הנתונים הם כמו שאמרנו. כן, מי שלא מוכן לקבל שזה נכתב בנבואה, יגיד שזה נכתב מאוחר, או שיפרש את זה בדרכים הכלכלות שבהם כל המלכים האלה מלכו עד ימי משה. ולמלוך מלך מני ישראל, כמו שמפרשים מפרשים שם, זה משה. משה הוא המלך, זה השם הוא המלך, או מה שזה לא יהיה. ומשם ואילך כבר מלכו אלופים. אבל אני לא חושב שזה מסתדר, ומי שרוצה יעשה מה שהוא רוצה. אני אבל לא בטוח שצריך לומר שזה תוספת מאוחרת או משהו כזה, אין שום עניין. אבל תעשו את השיקולים שלכם, אחרי שתשבו אתם בעצמכם חודש על הפרק הזה. טוב. כן.
ולא נוח את פרק הזה, זה לא...
הוא דיבר, עכשיו שהוא דיבר על מה שהוא עושה עם הכיסא.
לא, דיברתי.
אוקיי. טוב. פרק ב'. מפרק ב' אנחנו בעצם נכנסים לרשימות של השבטים. כן? שני הפסוקים הראשונים הם פשוט בני ישראל. אלה בני ישראל, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר וזבולון, דן, יוסף ובנימין, נפתלי, גד ואשר. כן, שאלה אחת בלבד יש כאן, הרי זה די מסולפי האימהות. בהתחלה ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר וזבולון, זה לאה. אחרי זה אם נדלג שנייה על דן, אז יש יוסף ובנימין, זה רחל, ואז נפתלי וגד ואשר. אבל דן לא בא עם נפתלי, אלא בא לפני לאה, לפני רחל. אז יש פה איזה מין מיקום מוזר של דן. יש כאלה שניסו לטעון שהוא מובא בכוונה שביעי, כי השביעים הם חביבים וחשובים. וגם דן הוא כנראה היה חשוב מאוד וחביב מאוד. אבל זה קצת בעיה. כשאנחנו נגיע לדן ברשימות, אז אנחנו נראה בדיוק כאילו מה התפיסה של בעל דברי הימים לדן. אבל בינתיים אנחנו לא נדון בזה. אז אחרי בני ישראל יש לנו את הרשימות של השבטים עצמם. כן, הרשימה הכי ארוכה היא הרשימות של יהודה בעצם, פרק ב' עד אמצע פרק ד'. נעשה רק את הרשימה ככה שיהיה מסודר. אחרי יהודה מי יש לנו? יכולים ככה לדפדף לכם, להנעתכם. קצת תכירו את הרשימות מקרוב. יש כולם עושים את זה. יהודה.
שמעון, ראובן, לוי,
דילגת על פרק שלם. כן, בתוך ראובן יש לנו מובן יגון כבר גד וחצי מנשה. אוקיי, אחרי זה לוי. כן, אחרי לוי, אנחנו בפרק ז' כבר.
יששכר.
אחרי זה?
נפתלי.
לא.
יששכר.
בן לימין.
בן ימין.
אחרי
זה נפתלי. נפתלי נכתב עליו המון, נכון? כמה נכתב על נפתלי שם?
בני
נפתלי, יחצייה
ובני נפתלי. בני מנשה שיש.
נהדר, רק שנייה, מה זה בני בילה? כל אלה בני בילה, איפה דן? אין דן. כל הבא. כן, יכול להיות שיש דן. תסתכלו על הפסוק האחרון לפני זה. על שלושת המילים האחרונות של הפסוק שלפני.
איזה פסוק?
בני נפתלי.
שישים בני אחר.
שישים בני אחר. כן, אנחנו יודעים כמה בנים יש לדן. יש לו אחד, ובני דן, חושים. אז חושים הוא בני אחר. או שזה זה, או שזה לא זה.
מה זה בני עיר חושים?
בני עיר חושים? לא, משופים וחופים בני עיר. חושים בני אחר. זה לא פשוט מה שאמרתי, אבל יש אחד שטוען אחרת, וקורא כמוך. ואז ובני עיר חושים, זה נפלא. כי הרי דן זה גם שם של עיר.
בני עיר חושים, בני אחר.
מה?
אז מה זה בני אחר?
בני אחר תוספת מאוחרת. טעות. שמישהו שלא הבין את מה שהוא הבין.
זה המשמעות של עיר מוברת.
כן. אז אחרי נפתלי יש לנו את מנשה.
ואפריים.
שהם מובאים ביחד. ואז אשר. ולבסוף?
בנימין.
בנימין, אז יופי. מה חשוב מאוד.
בנימין השני.
בנימין השני, כן. אז יש לנו שני בנימין, זה באמת בעיה. ברמת אני אגיד לכם שיש מישהו שרצה לסדר, זה היה פשוט גאוני. ממש גאוני מה שקורה שם, אבל בכל זאת זה כנראה לא נכון. כן, לסדר את זה ככה שכל הטעויות נוסח מבנימין הראשון נובעות מזה שפשוט זה היה זבולון. וכל הבנים של זבולון נכנסים שם על כל טוב, זה ממש מדהים לקרוא את זה, אבל לא. אבל זבולון באמת חסר פה. זבולון ודן. דן בערך וזבולון באמת חסרים פה. וזה נורא מתסכל. אז אלה, זאת הרשימה, הסדר הוא לכאורה מסודר באופן ברור. מי בהתחלה? יהודה. למה?
כי חשוב.
כי הוא הכי חשוב. כן, אבל לכאורה לפני שנייה קראנו ברשימה של בני ישראל ראובן, שמעון, לוי ויהודה, והנה מתחילים ביהודה. אז צריך בראובן להסביר למה לא התחילו בו. אז בתחילת ראובן יהיה הסבר כזה. אבל יהודה בא ביחד עם שמעון. כן? זה די ברור, כי הרי הם ביחד, נכון? בנחלה. ראובן מגיע ביחד עם גד ומנשה. זה די ברור, כי הם ביחד בנחלה, נכון? אז יש לנו פשוט את הגוש של יהודה ואת הגוש של ראובן. אחרי זה מגיע לוי, שהוא לא בנחלה, כי אין לו נחלה, אבל הוא הבא בתור, אחרי כאילו ראובן, שמעון, לוי, יהודה, נכון? אז לוי אמור להיות, והוא זה שחסר. כן, ואז יששכר וזבולון, שלכאורה אמור להיות פה ולא פה. כן, זה בני לאה. אני חושב שזה קצת יותר מורכב המבנה, אבל בינתיים, רק כדי לסדר את הדברים בראש, זה ככה. אחרי זה בהמשך יש לנו את בני רחל, שזה בנימין ואפריים ומנשה, כשבאמצע שלהם יש את נפתלי ואשר. כן, שעל נפתלי ראינו שלא נאמר שום דבר, ועל אשר הוא אמנם פה באמצע, אבל בתוך הרשימה שלו אנחנו נראה שכנראה הוא מאוד 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 קשור למנשה ואפריים. כן, וגם לבנימין. הוא בכל האזור הזה קשור, וזה דיון אחר. אז יש לנו בעצם לאה ורחל, זה היה לכאורה השלד של מה שאנחנו קוראים, אבל אנחנו נראה שהדברים הרבה הרבה יותר מורכבים. אז זה הרשימה עצמה. מה שאנחנו נעשה זה ניכנס עכשיו ליהודה, שהוא רבע בערך מכל הרשימות. נראה לי רבע מכל תשעת הפרקים. אבל לפני זה יש לנו את פרק א', נכון? ובסוף יש לנו את פרק אחד, פרק ת', שמה התפקיד שלו? מה קורה בפרק ת'?
נגמרות הרשימות.
מה?
נגמרות הרשימות.
יש פרק אחד שנגמרות בו הרשימות.
עד הפעם
הבא. עד כאן הכפל. אז לא, פרק ת' הוא בעצם רשימת היושבים בירושלים. רשימה של היושבים בירושלים, מעניין. נגיע לזה ונדון בזה גם כן. רשימת היושבים בירושלים, לא ברור באיזה תקופה, לא ברור למה זה כתוב, מה רוצים לחיינו, אבל זה נכון לדבר בכל הרשימה.
הוא אומר שכל ישראל התייחסו ואינם כתובים בספר מלכי ישראל, אז מה הוא יכתוב עכשיו?
את פרק י'.
את הרשימה שאנשים בירושלים.
אתה אומר, אבל אי אפשר לקפוץ מחטא ליוד. חייבים את הטבעים. טוב, אז כנראה שזה היה הסבר, אבל תשמור את זה לאחר כך. תגיד לנו כשנגיע לשם. אם אתה עוד לא התגייסת עד אז. למיסיון. טוב, פרק ב' פסוק ג', אנחנו מתחילים את יהודה סוף סוף, לא עלינו. בני יהודה, ער ועונן ושלה שלושה, נולד לו מבת שועה הכנענית, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם וימיתהו. ותמר כלתו ילד ללו את פרץ ואת זרח, כל בני יהודה חמישה. טוב, אני חושב שכבר אתם מרגישים שיש פה איזה משהו חריג. כלומר, עד עכשיו אנחנו התרגלנו לרשימות יבשות ומשעממות, שאפילו דברים משעממים בתוכם מספר בראשית הורדו. הם לא פשוט השמות וזהו. וכאן, הנה הרשימה של בני יהודה קצת יותר עסיסית. יש רשימה של האימהות, ויש אפילו סיפור באמצע. ויש עוד סיכומים מספריים. מה זה?
הורידו לך את מות עונן.
הורידו את מות עונן. אז השאלה היא אם באמת הורידו את מות עונן.
הסיפור הזה גם מאוד ברור ומבורר. סיפור מאוד ברור.
מה מאוד ברור?
איך קלתו, לידה לו, שני בנים.
מה ברור? מה הבעיה?
זה ברור איך קלתו, לידה לו, שני בנים?
קלתו של מי? ילדה למי?
אחר כך כתוב אחר כך, כל בני יהודה חמישה,
כנראה שזה של יהודה. נכון, אבל בהתחלה אתה קורא ואתה אומר, אה, הוא היה רב בן השם ומת, אבל קלתו ילדה לו. מה?
קלתו
של ער, של יהודה, קלתו של יהודה ילדה מער, כל מיני אפשרויות.
זה יכול להיות אימו של...
כן, עכשיו להזכירכם, טוב, אנחנו נזכר. אנחנו, האם זה באמת המינימום שהוא יכול לתת על יהודה? כאילו, לכאורה יש פה הרבה פרטים מיותרים. עכשיו, רק כדי לראות עד כמה זה מיותר, נשווה את זה לרשימות של יהודה במקומות אחרים. איפה עוד יש רשימות של יהודה? הנפש שירדו למצרים, כשחלקם לא ירדו למצרים. They couldn't make it. אז זה בראשית. מה קורה במדבר?
בני יהודה ער ועונן, וימות ער ועונן בארץ.
זה מעניין. בני יהודה ער ועונן, וימות ער ועונן בארץ נען. ואז לוקחים את שלה ופרס וזרח, ומעבירים אותם לאחרי זה, בלי זה. מעבירים אותם לכאן. כן, תמשיך.
ויהיו בני יהודה משפחותם ושל המשפחת הנילף.
ראיתם שיש פה כותרת חדשה?
לדרך משפחת הזרחי.
כן, אחרי שמתו ער ועונן ואפנן, הם לא רלוונטיים, אז פותחים פתיחה חדשה. בני יהודה למשפחותם. למה הפתיחה הזאת? כי עכשיו יבוא בני יהודה... כן, המשפחות זה הנקודה. בספר, במדבר, ברשימות, סופרים משפחות. ואם אתם תספרו את המשפחות, אתם תגיעו לכמה משפחות?
כמה שמעת שהוא קודם 70.
70, נכון, בערך. הגיעו 65, אבל יש פתרון. אז יש פה איזה מסדר קצת שונה, אבל מספיק לנו זה. מה שברור זה בשניהם מופיע ביטוי ויהי מתי ער ועונן ואפנן, שמחלק את הרשימה לשניים. ואז אחרי זה מופיעים גם פרץ, חצרון וחמול. מה שאומר שהיינו צריכים בעצם להוסיף גם את זה. אז בואו נקרא את זה, בני פרץ, חצרון וחמול. זה הפסוק הבא. אז זה מה שיש לנו בראשית. כן? ולכאורה זה ככה אמורה לראות רשימת היחס של יהודה. הבנים שלו זה אלה, אלה מתו, ובני פרץ הם אלה. לא צריך כאילו להזכיר למה הם מתו. במקרה הזה רק על ער, במקרה שלנו כתוב. כן? והיא ער בכור יהודה רע בעיני השם וימיתהו. לא צריך להזכיר את השמות של האימהות, ולחלק אותן לפי אימהות, ולהגיד גם שתמר היא קלתו, שזה פדיחה לא... לא נעימה. וכבר שואל הבעל המיוחס לרשי, תמהני למה מזכיר גנות זקנתו של דוד. כן? שזה לא כזה נעים מה שקורה. ובתשועה היא כנענית, וזה מאוד חשוב להזכיר את זה. זה לא טוב מה קורה פה. ויש פה גם סיכומים מספריים, כמו שאמרתי. אז אם אנחנו רק נעבור ונראה באמת מה מיוחד ברשימה שלנו, נכתום את זה גם כדי מול הזה. בני יהודה, הר ועונן, בשאלה. כאן יש תוספת, כן, של הסיכום מספרי. שלושה, ועד לא, מבצ'ו הכנענית. מבצ'ו הכנענית. כאן יש תוספת ארוכה, ויהי, הר בכור יהודה. רב עיני, עושה לי יפה כזה, רב עיני השם. כן, למה סידרתי את זה ככה?
רא ער יהודה.
כן, ויהי ער בכור יהודה, רב עיני הוויה. זה מאוד ברור, והשני הפעלים בהתחלה ובסוף. ויהי, טטטטם, ומיתו. אוקיי, ותמר כלתון. אז בואו נתחיל לנתח את זה, אולי אפילו נסיים את זה היום, לכו תדעו, וזה בעצם ישרת אותנו לאורך כל ההמשך. אז החלוקה בניגוד לפה, שיש לנו את כל החמישה ביחד ורק אומרים לנו ששניים מתוך המתו, ובניגוד לבמדבר, שאומרים את ער ועונן, מזכירים שהם מתו וממשיכים לאלה שבאים, הבאים בתור, כאן מביאים לנו את ער ועונן ושאלה, ואחרי זה את פרץ וזרח. למה זה?
אולי כמו שבמלאכם הזה יקרים אמהות.
מה מזכירים?
אמהות.
אמהות במלאכים? בשם אמו, כן.
כן.
אוקיי, אז זה מעניין. אבל מה שאתה בטוח אומר זה שמחלקים את זה לפי אמהות. זה החלוקה פה, נכון? יש פה את בצ'ו הכנענית ויש פה את תמר כלתון. כן? עכשיו אומרים לנו שער ועונן ושאלה, שלושה נולד לו מבצ'ו הכנענית. ותמר לעומת זאת ילדה לו את פרץ ואת זרח. עכשיו, לא רק זה, אלא שיש פה איזה מין הבדל בין צורת כתיבה של תמר לצורת הכתיבה של בצ'ו. כן? בהתחלה נאמר בני יהודה עם ער ועונן ושאלה. ואחרי זה מוסיפים שהם נולדו לו מבצ'ו הכנענית, אבל זה לא בצ'ו הכנענית, ילדה. תמר כלתו ילדה. פה היא הפעילה. פה היא בנפעל. זה נולד לו ממנה. כלומר, את ממעיט מהכבוד של בצ'ו.
וגם
מתעדל
מסיפור בראשית.
שמה?
תמר הייתה פעילה.
מבחינה הזאת. כן, בלידה עצמה, אני לא יודע כמה הייתה פעילה, אבל בסדר. אבל גם יש את...
בלידה עצמה היא הייתה יותר פעילה ממנו. זה בטוח.
לא בטוח. לא יודעת אלפה בזה, לא יודע. לא יודע מה, איפה הנחות יסוד שלך, אבל בסדר, נו.
הילדים היו פעילים בלידה.
בכל אופן, כן, הם היו מאוד פעילים. אבל יש פה עוד כמה דברים שאם נשווה לבראשית זה מאוד משמעותי. היא נשווה לבראשית את השם שלה, בצ'ו הכנענית. איך היא מתוארת בבראשית? בת איש כנעני או שמו שוע. כלומר, היא לא כנענית, אלא בת של איש כנעני. הוא הכנעני, לא היא. כלומר, פה בעל דברים היא מדגיש כבר שהיא הכנענית. שימו לב, היא הבעיה. כן? וגם יכול להיות שיופכים את בת שוע משם, כאילו, שהוא בעצם הבת של שוע, פה זה יכול להיות השם שלה. כן? אנחנו נוכיח את זה עוד בהמשך, כשנגיע עוד איזה פרק שניים קדימה. אז שם זה יוכח מעבר לכל ספק סביר.
שם מתחבר לי משהו.
מה?
שנורמן טען שבת שבע היא בת שוע.
היא לא יכולה להיות בת שוע, כי היא בתקופה אחרת.
לא, שזה השם שלה.
זה השם שלה, מה אני אעשה? זה באמת השם שלה.
זה בת שבע.
מה?
השם שלה זה בת שבע.
ומה?
השם שלה זה בת שבע.
השם שלה זה בת שבע בשמואל.
כן.
טוב, אנחנו לומדים דברי אני. אז שלושה נדברים בת שוע כנענית. אז זה בעצם מדגיש יותר אותה. כן, וזה לא הבת של מישהו, אלא היא הבעיה. וכמובן, שלושה נולד לו בצ'ו הכנענית, וער בכור יהודה היה רע בעיני השם, ואם יתאו. עכשיו, אם יש לנו ספק עד כמה זה רע, אז בואו ננתח שנייה את היחידה הקטנטנה הזאת. ער בכור יהודה היה רע בעיני השם, ואם יתאו. מה אתם שמים לב מבחינה ספרותית בפסוק הקטן הזה? טוב, יש פה ער בכור יהודה, רע בעיני השם, נכון, זה מאוד יפה, אבל זה מדגיש את ער ורע, נכון? כלומר, השם שלו נדרש על הרוע שלו.
כביכול העצמיות שלו, השם שלו שמייצג אותו, הוא רע. עכשיו לא רק זה, אלא ששימו לב, הוא היה רע בעיני השם, והיהי הר בכל יהודה רע בעיני השם. אתם מכירים עוד מישהו בתנך שהיה רע בעיני השם? לא שהוא עשה רע בעיני השם, אלא שהוא היה רע בעיני השם. כי הרי הר, זה יש הבדל בין להיות רע בעיני השם לבין לעשות את מה שרע בעיני השם. כי השאלה היא האם הרע בעיני השם זה מה שעשית או אתה בעצמך. אם אתה בעצמך רע בעיני השם זה הרבה יותר גרוע, נכון? אז הר היה רע בעיני השם. ואין אף אחד בכל התנך שהיה רע בעיני השם, חוץ ממנו. שזה מדגיש מאוד את הרוע שלו. אז גם השם שלו נדרש על הרוע שלו, גם הוא היה רע בעיני השם, וזה מסביר את הוויה מיתר. כן, זה מאוד נורא. אז מבתשובה הכנענית הזאת, זה מה שיצא. שימו לב, לא להתחתן עם כנעניות. מוסר השכל, יצאתם מפה עם איזשהו מסר לחיים.
הייתה לו אחלה אישה.
מה זה?
הייתה
לו אחלה
אישה. טוב, אני
אבטל את השידור. טוב. יפה. עכשיו, אם אנחנו כבר משווים בין שני החצאים, אז צריך לשים לב שלא רק שהצורה היא פה פעילה ופה היא סבילה, אלא שהיא גם הפוכה. אם פה השמות של הבנים הם אלה שמופיעים ראשונים. בני יהודה הם ערב עונה משלה, הם החשובים. שלושה נולדות מבתשוע הכנענית. פה זה בדיוק הפוך. שימו לב שאם אנחנו נשווה בין בתשוע הכנענית לתמר קלטו, ובין נולד לו לילדה לו, ובין השמות של הבנים, ובהתחלה יש לנו בני יהודה וכל בני יהודה, פתיחה וחתימה, נוצר מבנה קונצנטרי ברור סביב הסיפור של הר. היה לו את האישה האחת, וזה מה שקרה, אז האישה השנייה תקנה את זה. מה יותר טוב? האישה השנייה. זה מה שברור מתוך הסיפור הזה. נכון? אז בסופו של דבר המבנה הזה כנראה מוביל אותנו להבין שהענף של תמר הוא זה שנבחר. כן, הענף של בתשוע, ער בכלל הושמד ולא זה שמענו ממנו יותר. עונן, אנחנו לא נשמע ממנו שום דבר. לא נאמר שהוא מת ולא נאמר שהוא, שיש לו משפחות. היחיד שיופיע בהמשך זה שאלה, אבל הוא נדחה לסוף סוף סוף הרשימות יהודה. יהיה לשאלה שלושה פסוקים בלבד, בפרק ד' פסוקים כ' א' עד כ' ג'. וזהו. אין יותר שום דבר על שאלה. אז עכשיו אנחנו רק דנים בפרס וזרח במשך שלושה פרקים. אז די ברור שמה שנבחר זה החצי השני. עכשיו, כל בני יהודה חמישה, זה מסתכל לנו שבסופו של דבר יש גם את השאלה השני, זה שנשאר, עוד יש לו איזשהו משהו, וכך גם נגמר זה, נגמר הקטע על שאלה בסוף הרשימות. כן, יש איזשהו משהו טוב בו, אני רק אקרא ככה את הזה. בני שאלה בן יהודה, שימו לב איך קוראים לבן הבכור שלו. ער, אבי לך. כן, קודם כל הוא קרא לבן הבכור שלו ער, שזה נחמד. כן, כביכול על שם אביו, השם אחיו החוטא. ער אבי לך ולעדה אבי מרשע ומשפחות בית עבודת הבוץ לבית השביע. ויוקים ואנשי חוזבה ויואש ושרף אשר בעלו למואב וישובי לכם והדברים עתיקים. הם היוצרים ויושבי נטעים וגדרה עם המלך במלאכתו ישבו שם. זה נשמע, יש פה דברים קצת בעייתיים, אבל נשמע אופטימי יחסית. יש גם משהו טוב בסופו של דבר בשאלה. אבל יש פה איזו הדגשה של ער שלא היה בסדר. עכשיו, למה ער ולא עונן? בזה נסיים. כנראה, נכון? כן, בער. למה ער ולא עונן? עכשיו, זה אני חושב שקשור לבחור יהודה הזה. כן? וער בחור יהודה. בגלל שיש עניין בספר דברי הימים לדחות את הבחורות. כן, רק תפתחו בפרק ה' פסוק א', מה שכבר אמרנו ככה בעל פה. עכשיו נחזור אליו. ראובן נדחה, נכון? הוא היה בחור, והנה יהודה לקח את המקום שלו. ובני ראובן בכור ישראל, כי הוא הבכור. ובחללו יצועי אביו, ניתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל, ולא להתייחס לבכור. הוא הבכור, אבל הוא אכל אותה. כי יהודה גבר באחיו, ולנגיד ממנו, והבכורה ליוסף. כן, דבר דומה, ככה תדלגו רק לדברי הימים ב', פרק י' א'. אנחנו עכשיו בסיפור. אנחנו קוראים סיפורים, תראו. אבל לא, יש קטע אחד קטן כמעט בכל ההמשך של הסיפורים, שהוא לא סיפור, והנה אנחנו נגיע אליו. פרק י' פסוק י' ח' בדברי הימים ב' ויקח לו רחבעם אישה את מחלת בן ירימות או בת ירימות בן דוד אביהיל בת אליאב בן ישי ותל לו בנים את יאוש ואת שמריה ואת זהם ואחריה לקח את מאחה בת אבשלום ותל לו את אביה ואת עתי ואת זיזה ואת שלומית ויהב רחבעם את מאחה בת אבשלום מכל נשיו ופילגשיו כי נשים 18 נשא ופילגשים 60 ויולד 28 בנים ו60 בנות
ויעמד לראש רחבעם את אביה בן מאכל לנגיד באחיו כי להם לכו. כן, שוב על הנגיד באחיו הזה שמזכיר לנו את מה שנאמר על יהודה, יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו. כן, אבל פה גם כן בוחר רחבעם את הבן של האישה השנייה, את הבכור של האישה השנייה, ודוחה את הבכור שלו יאוש, אפשר להבין אותה, והוא דוחה אותו ושם את אביה בתור המלך הפוטנציאלי הבא, וכל שאר הבנים שלו הוא נותן דברים אחרים. אז גם פה יש מקרה דומה, מקרה נוסף, אתם לא צריכים לפתוח, אני רק אקרא שנייה אחת. כן, ולחוסה מן בני מררי בנים. חוסה הוא אחד השוערים של הלוויים. לחוסה מבני מררי היו בנים, שמרי הראש, כי לא היה בכור, וישימהו אביהו לראש. כלומר, חוסה הוא לא בכור, אבל הוא ראש. יש העדפה בדברי הימים בכמה מקומות של הבן הלא ראשון, הלא בכור, ולשים אותו כבכור. אז גם פה קורה דבר דומה, ומי הבכור בסופו של דבר, אחרי שחצי הזה נדחה, מפרץ וזרח, מי הבכור? הם תאומים, כן? אז מי הבכור? יעקב ועשיו, זה סיפור דומה, נכון? מי הבכור?
פרץ.
שאלה טובה. מי אומר פרץ שירית על?
הראשון שיצא.
הראשון שיצא, מי יצא ראשון?
זרח.
כן?
זרח הוציא את היד שלו ראשון.
בסדר, שאלה. אז השאלה היא איך אתה מגדיר את הבכור שם? אצל יעקב זה מאוד ברור. כן? יצא עשיו ראשון, ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו. כן? אז הוא לא הצליח, אבל בדור הבא זה כבר עבד. כן? בפרץ וזרח, הוא שלח את היד, שמו לו את השני, הוא החזיר את היד ופרץ השני.
החזיר את היד, השני דחף אותו פנימה.
זה אתה אומר, אתה משנה פה סדרי בראשית. כן? והיא כמשיב ידו? מה זה?
לא הוא בקור משיב.
אה, כן.
והיה נראה כאילו, זה את היד. הוא היה שם, תמיד.
כן, כן. בכל אופן, אז לא ברור בכלל...
אם פרץ, סיפר לי מה קרה.
לא ברור בכלל אם פרץ וזרח מי מהם הבכור, למרות שיש הרבה שטוענים שהנה ברור, ופרץ, למה? כי הרי יצא ממנו דוד. אבל זה בדיוק מה שהרשימות מנסות להראות. כן? בחרנו בצד הזה ולא בצד הזה, תבינו למה, תגיעו בהמשך, אבל אנחנו בוחרים בצד הזה. בתוך זה אנחנו עכשיו ברשימה הבאה נראה למה נבחר פרץ ולא זרח. אבל זה לא פשוט בכלל שהוא הבכור. כן? אז צריך עוד רשימה נוספת שתהיה מאוד דומה, אנחנו נראה את ההבדל, את הדמיון ביניהם בפעם הבאה, שגם כן מראה למה הפעם נבחר פרץ על פני זרח. אז זה באמת יהיה בפעם הבאה, ותנסו, האמת, כדאי באמת, כאילו, כדי שלא תאבדו את הראש, תנסו לקרוא את הרשימות של יהודה ככה, רק להכיר את מה שיש בהם. תכירו את הבעיות, תשברו את הראש, גם זה הרבה 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 יותר מספק לראות את התשובות כשאתה באמת התקשת בת שלו. כן, וברשימות האלה, מה לעשות, רוב העולם כאילו מסתכל על התשובה וכאילו, טוב, בסדר, אמרת. תשברו את הראש, תראו מה יש שם בכלל ואיזה בעיות יש, אולי תגלו שאין בעיות. והכל יושב טוב וחלק ואין פה בכלל קושי. הרשימות האלה הן יחסית מובנות בסופו של דבר. אז אם יש שאלות, אז שאלו. הלאה, יאללה. אולי אפילו תספיקו להרביט.